עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. שמחה רוטמן. עוד רגע יהיה איתנו. הייתי קורא לו אחד מחתני השמחה בסיפור הזה של הרפורמה המשפטית, כמובן ועדת החוקה, ועדה המיוחדת שהיא זו שאמונה להעביר את הרפורמה המשפטית, ומי שעושה את זה בטוב טעם הוא יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת רוטמן, ש... למרות שמדי פעם האופוזיציה קצת כועסים על ניהול או אופן ניהול הדיון, אבל בסך הכל הדיונים מתנהלים בצורה עניינית. נאמר לו שוב שלום, חבר הכנסת רוטמן.
שלום וברכה.
במה נתחיל? אני לא יודע, תשמע, יש כל כך הרבה דברים קורים, אנחנו רואים, אתה יודע, בוא נתחיל מהסוף. אנחנו שומעים מקודם בכנסת, אני מניח שגם אתה שמעת ואפילו השבת להקריאה הפנייה הזאת של בני גנץ. בואו נשב ונדבר, תעצרו את החקיקה, מה השבת לו?
אני חייב לומר שאני לא הצלחתי להבין בכלל את עניין עצירת החקיקה הזה, אבל אני חושב שהתשובה שגם השר לוין וגם אני עלינו, תגיד מקום, תגיד שאנחנו באים לדבר, מה זה התנאים המוקדמים?
אז למה אתם לא מוכנים לעצור את החקיקה? תעצרו רגע.
כי זה בדיוק תנאים מוקדם. אני לא מצליח להבין מה זו הדרישה הזאת של לעצור את החקיקה. איך זה תנאי? יש ימים ארוכים לפנינו, שאפשר לשבת, אפשר לדבר, גם בלי לחץ. הניסיון הזה, לייצר איזושהי דרישה לעצירת חקיקה, שבוא נגיד לך שוב.
אבל בוא נגיד, מאזין לנו עכשיו המאזין הימני
שתומך. לעצור את החקיקה, שנייה, מה זה לעצור את החקיקה? התוכנית לתיקון מערכת המשפט, היא דבר שהוא גם מופיע בראש סדר העדיפויות של ההסכם הקואליציוני. אנחנו לא יכולים להילחם בטרור בלי לטפל במערכת המשפט. אנחנו לא יכולים לטפל בכלכלה בלי לטפל במערכת המשפט. אנחנו לא יכולים לקיים את ההבטחות שלנו לבוחרים בלי לטפל במערכת המשפט. עכשיו הוא בא ואומר, בואו תעשו הולד, הציבור שבחר בכם לא מעניין. מה שאתם חושבים שאתם צריכים לעשות בשביל...
לא, אבל אני מסכים איתך, אני חושב שרוב הציבור, 64 מנדטים אמרו את דברם, אני רק שואל...
עכשיו אני אגיד לך...
לא, אבל אני שואל, האם יכול להיות מצב שאתם תגידו, אתה יודע מה, אתה רוצה להגיד שהנה עצרתי את החקיקה לשבוע, שבועיים, הנה כך שבועיים, מה יכול להיות? אנחנו תומכים בלהעביר את הרפורמה, מצביענו תומכים בלהעביר את הרפורמה, הציבור בישראל תומך, הנה קיבלת שבועיים, מה יכול להיות?
לא הבנתי. אני באמת תוהה. אני מקדם את החקיקה הזאת בסדר העדיפויות הגבוה ביותר בקואליציה, בגלל שזו הדרישה המשותפת של 64 מנדטים שאומרים בואו נקדם. עכשיו כמובן שכולם רוצים, וגם אני ביניהם, רוצים שהרפורמה הזאת תעבור בהסכמה רחבה. בסדר גמור. כשאנחנו היינו באופוזיציה, השר לוין אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, כשאנחנו היינו באופוזיציה, וכל מה שהתחננו היה שידברו איתנו. רק תדברו איתנו. שבו תדברו. להפך, אתה מבין את הסיטואציה? כשאנחנו היינו באופוזיציה ורבנו על...
אני מסכים איתך, לא רק על זה, ועל זה ש...
כן, בבקשה. זה היה אירוע מאוד מתוקן לביטחונה של מדינת ישראל. ומה אנחנו אמרנו? אנחנו אמרנו לקואליציה, בואו, אתם רוצים לדבר, אתם לא רוצים לעכב את החקיקה, כי לא מבקשים אף פעם, אין דבר כזה, זו בקשה לא לגיטימית שנעכב חקיקה, אין בעיה, לא נעכב לכם את החקיקה. בואו נעביר את החוק לחודשיים שלושה בהוראת שעה, ונדבר במהלך החודשיים, כשהחוק, שאתם כבר קיבלתם את מבוקשכם, כי אתם הקואליציה, ואנחנו מבינים את סדרי העדיפויות שלכם, ואנחנו מבינים הכל. וזה, כשמדובר בקואליציה שהייתה מבחינתנו, גם בעיה מאוד קשה של לגיטימציה, עם רמאות לבוחרים, עם תומכי טרור והכל, ועדיין הבנו שהכלל הבסיסי של הפוליטיקה, ושקואליציה יכולה לקדם את הדברים שלה, ואם האופוזיציה רוצה להגיע איתה להסכמות, אז היא יושבת איתה למסע ומתן, וכל מה שהקואליציה אמורה לעשות, זה להגיד, אני מסכימה לשבת. פה, האירוע הוא בעיניי הזיה.
אז אנחנו מבינים את התשובה, אנחנו מבינים את התשובה.
עומד שר המשפטים, אני עומד, אני הקטן, אבל שר המשפטים, סגן ראש הממשלה עומד, ואומר להם, בואו, תגידו מקום ושעה, הערב יושבים, מתי שאתם רוצים, אנחנו מוכנים לשבת לדבר איתכם, אנחנו יכולים להביא רפורמה בלעדיכם, אנחנו יכולים להגיע, לא צריכים אתכם לרוב, אבל אנחנו חושבים שחשוב שתהיו חלק מהתהליך, ואנחנו מוכנים, כמובן, אם מדברים, מוכנים גם להגיע להסכמות ולמצוא פתרונות. גם אם אנחנו לא נצא עם מלוא תאוותנו בידינו, ואתם לא תצאו עם מלוא תאוותכם, אפשר.
על מה אפשר להתפשר?
אפשר להגיע להסכמות. מה התשובה שאנחנו מקבלים מהם? לא מתאים לנו. עכשיו, לא הבנתי. בעיניכם מדובר במשהו שהוא סכנה למדינה? אז מה זה התנאים האלו? אני חושב שהרפורמה איננה מסכנת, לא את הדמוקרטיה במדינה, להפך, אני חושב שהיא תתרום לדמוקרטיה במדינה. אני חושב שזה מסוכן למדינת ישראל. כל יום שאין רפורמה במערכת המשפט, הוא יום מסוכן יותר למדינת ישראל. זה לא רק אני חושב ככה, קואליציה שכמה חושבת ככה. עכשיו אתם אומרים לי, אתם חוששים מסעיף זה, מסעיף אחר, מטריד אתכם, בואו נמצא פתרון. אני מוכן לשבת לדבר איתכם פתרון. באיזה עולם אני צריך לשלם מחיר על זה שתבואו לשבת איתי?
תגיד, איפה אנחנו נמצאים?
אני חייב לומר לך שאני אני, אני מאוד רוצה, באמת. ואני מוכן, ואני יושב, ויותר מזה, לצערי, רק באופן לא רשמי, כי אנשים שיכולים לבוא ולגלות מנהיגות מהאופוזיציה לא באים. אבל על כל שעה שאני יושב בחדר הוועדה לנהל דיון ועדה, אני יושב שעתיים לשיחות לא רשמיות עם אנשי הייטק, אנשי עסקים, אנשי אקדמיה, אנשי זה, כדי לנסות למצוא פתרונות שיהיו מקובלים על כמה שיותר קהלים רחבים במדינה.
אני קורא כותרת בוויינט, זה לא הרפורמה, זה הפחד מהחרדים. בסוף הם לא באמת מפחדים, לא מהרפורמה ולא מהמשפט ולא מיוקר המחיה. הכל השאלה פה זה בסוף, ואגב ראינו את זה גם בקריאות בהפגנות ובאמצעי התקשורת, הם מפחדים שהחרדים ישלטו במדינה.
אז אני לא חושב שזה עניין כל כך לגיטימי. אני חושב ש... ובייחוד שזה לא לגיטימי, שבאים ועושים את זה תחת האמירה מי יגן על המיעוטים. הרי החרדים הם מיעוט, ובית המשפט איננו מגן המיעוטים, במקרה של הציבור החרדי, אלא להפך. עיקר הפגיעה בציבור החרדי מגיעה מכיוון בית המשפט ומערכת המשפט. ולבוא ולהגיד, אני לא אכפת לי הפגיעה שמיוצרת לציבור החרדי, ועוד להגיד את כל זה תחת המילים דמוקרטיה וזכויות המיעוט. יש גבול. אכן אני אומר, אבל אני אגיד יותר מזה. אני לא יודע ממה הם מפחדים. אני כן יודע חלקית ממה הם מפחדים. אני לא חושב שהפחדים האלו מוצדקים, אבל אני שומע את הקריאות. בסדר.
תגיד רגע, איפה אנחנו נמצאים על ציר הזמן בהתנגשות בין המערכות?
אנחנו מזמן בהתנגשות בין מערכות, אנחנו בערך 30
לא, שנה. לא, עדיין הפיצוץ לא היה. אנחנו כרגע בגץ שולט ללא עוררין, פה אין שאלה. אתם מנסים להפוך כרגע את הקערה על פיה, וזה...
אז אני אומר שוב, אני חושב
שאנחנו... האם יכול להיות מצב, אתה יודע מה, אני אקח את זה צעד אחד קדימה, האם יכול להיות מצב שבגץ הכריז בכלל עליכם כממשלה או כנסת שמשתמשת בכוחה לרעה ולא יכולה בכלל לחוקק את הרפורמה הזאת? שמחה רוטמן?
עצם העובדה שאתה שואל את השאלה הזאת, כן. עצם העובדה שאתה שואל את השאלה הזאת, היא הוכחה טובה ביותר שאנחנו מזמן, מזמן, מזמן באירוע התנגשות.
מה זאת אומרת? אם אתם עושים חוק נבצרות שאומר מתי ראש הממשלה נבצר, ושיועצת משפטית לא יכולה להוציא אותו, זה אומר שאתם חושבים שהיא מתכננת או יכולה להוציא אותו לנבצרות אוטוטו.
אני חושב שבאמת עשתה טעות גדולה מאותה שופטת בבית המשפט העליון, שאת העתירה המגוחכת הזאת לא גלגלה מכל המדרגות. אני חושב שבית המשפט העליון משחק שוב ושוב משחק מאוד מאוד מסוכן, ואני יכול להגיד לך שזה לא ההתחלה, זה לא הפעם הראשונה. כבר בשנת 2015 אהרון ברק דיבר על טנקים. אתה יודע, כולם זוכרים את הדינן, ב-2015 אהרון ברק מדבר על טנקים. אז אני אומר, אנחנו נמצאים במצב מאוד
כשאהרון ברק אמר, הטנקים מדברו,
המטרה בתיקון מערכת המשפט היא למנוע את היום הזה, לא להגיע ליום הזה.
אני מחזיר אותך לאהרון ברק, הטנק ידבר, אז למי הרמטכ"ל באמת ישמע ביום שבג"ץ ייתן לו הוראה וראש הממשלה ייתן לו הוראה אחרת? להערכתך.
אני משפטן, ואני גם יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. חוק יסוד, שאחראית בינינת לה גם על חוקי יסוד. חוק יסוד הצבא אומר שהצבא כפוף לממשלה. זה כתוב בחוק. אני בטוח שבמדינת חוק, גם הצבא, ולמען זה אני גם בטוח שגם בתי המשפט, בסופו של דבר ייזכרו, גם אם הם עושים קולות וצעקות.
ימים יגידו, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מי בעל הסמכות העליונה במדינה דמוקרטית? שכחו את היהודית.
במדינה דמוקרטית בעל הסמכות העליונה הוא העם.
כן, שזה פרשנות. טוב, אנחנו חייבים לסיים, השיחה איתך הייתה מרתקת.
זה משמעות המילה דמוקרטית.
יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.